הוא נולד בתל אביב בקריית חסידי גור, התחתן בגיל 19 ויחד עם אשתו עזבו את החסידות אך נותרו חרדים. מהמקימים של ארגון שחר לשילוב חרדים בצהל, בעלים של רשת חנויות ביגוד לילדים ואיש עסקים, סטודנט למשפטים, עבר מבני ברק לירושלים יחד עם אשתו ושלושת ילדיהם, נטע כץ, חרדי ממלכתי, על לימודי ליבה, שמאל, מיעוט וחרדיות. שיחה אישית היום בהחולם סך.
החולם סך, פודקאסט רעיוני פוליטי עם דור חדש של פעילות ופעילים לשוויון ולצדק חברתי, מבית קרן ברל כצנלסון.
החולם סך, פודקאסט שמנסה להכיר לכם אנשים שונים שעל פי רוב הם עדיין מתחת לרדאר הכללי ומוכרים בתחומם ובקהילתם, והם חלק פעיל בעשייה ובחשיבה חברתית משלל זוויות. אנחנו מקווים להכיר כאן דור חדש של פעילים, אנשי רוח ואומנות, עיתונאים, אנשי מדיה חברתית, ארגוני עובדים, חברים שמדברים ועושים צדק חברתי. זו שיחה אישית ורעיונית שמנסה להתרחק מהשוטף, מהדחוף, מהאקטואלי, כדי שתכירו בניחותה אנשים מצוינים שהם חלק ממחנה, מתפיסה, מאיזו רעיוני משותף. לפודקאסט שלנו קוראים החולם סך, וזו מטרתנו לשוחח עם חולמים ומגשימים. את ההסקט עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומינר רוזנבלום, הטכנאית היא גיזם אוזדמיר, ואני צביקה ביקוארן, והיום אנחנו עם נטע כץ. שלום נטע.
שלום ביקור, מה שלומך?
ברוך השם, ואנחנו מכירים כגילוי נאות וגילוי נעים, אבל אני לא בטוח ששמעתי את הכל ככה בצורה סדורה, ואתה, איך נגיד, משהו מיוחד בנוף, אדם שהוא חרדי, גדל בסביבה חרדית, אבל...
גדל, גודל, נמצא.
נמצא.
ומנסה למצוא את הדרך לצמוח הלאה, זה באמת...
אז איך אתה מגדיר את עצמך היום בשונה נאמר מלפני עשור או שניים?
בוא נגיד, ההבדל הוא שהיום אני פחות מגדיר את עצמי, פעם היית שואל אותי, זה היה נורא ברור, מי אתה? זה היה נורא, הייתה תגית מאוד
גור
קצרה.
גור
נ... חסיד גור.
כן.
קלאסי מבני ברק, מתל אביב, אבל עדיין...
רק נעשה סדר, זו החסידות המשפיעה, החזקה היום גם, אפשר לומר גם הקיצונית יותר, או האדוקה יותר, בטח בנושא שנדבר עליו עוד מעט של גיוס וכולי בתוך...
אני לא יודע אם הגדרה קיצונית היא כל כך מדויקת ביחס לקהילות אחרות, שקיים עוד המרחב החרדי, אבל כן, היא כן משמעותית לישראלי ממוצע בהשפעה שלה. זה לא עוד איזשהו קהילה או איזשהו משהו סגור שקורה בדלתיים סגורות, זה באמת קהילה מאוד דומיננטית. ההשפעה שלה היא גם במרחב הכלל ישראלי, במרחב הפוליטי, במרחב שגם כלל הציבור החרדי מושפע מהתפיסות. ולכן זה לא איזה סיפור אנקדוטואלי, למרות שגם הקהילה עצמה זו קהילה די גדולה, מעל 10,000 בתי אב. אבל ההשפעה שלה חורגת מהגודל שלה, כן. באופן מאוד מאוד משפע.
צריך לומר למי שלא מכיר, כי שוב, להרבה אנשים זה נראה, זה שחור אחד גדול כזה, אבל סגן השר ליצמן הוא הנציג
הפוליטי הבכיר, שבעצם גם במידה רבה מנווט את כל הפעילות של מפלגת אגודת ישראל, שהיא מנווט את הפעילות של מפלגת יהדות התורה, שזו מפלגה מאוחדת, וגם משפיע רבות על ש"ס, אז כלומר, כוח שליצמן הזה וחסידות גור דרכו מחזיקים ביד הוא מאוד מאוד משמעותי, מקים קואליציות, מפיל קואליציות, מכתיב את סדר היום במידה רבה מאוד.
ואתה גדל כחסיד גור על כל המשתמע.
מסלול החיים שלי היה נורא נורא ברור. ידעתי לומר איפה אני אלמד באיזה תלמוד תורה, באיזה חיידר, באיזו ישיבה, באיזו ישיבה קטנה, ואחרי זה באיזו ישיבה גדולה, ובאיזה גיל אני אתחתן. לפחות טווח גילאים של בין ה-18 ל-21, 22, ב-90% מהמקרים. היה גם ברור באיזה כולל אני אלמד, ואחרי זה פחות או יותר, אם אני אצא לעבוד באיזה תחומים, וגם החלקה בבית הקברות, חלקת חסידי גור, ישנה בכל מקום, זה היה מסלול חיים מאוד 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 ברור, שמילים אולי קצת אגרסיביות, אבל זה ממש פס ייצור. זה מאוד ברור לך איפה אתה מתחיל, מאוד ברור לך איפה זה נגמר, התהליך הוא...
אז איפה אתה קלה בפס הייצור? מתי היא קורית?
האמת קשה לשים על זה אצבע. אין איזה מקרה אחד, איזה משהו אחד גדול שקורה יום אחד, וזה מתפוצץ, זה תהליך ארוך, שנובע מכל מיני סיבות, אולי יום אחד, אבל שזה באמת, אדם קצת התחיל להיות מודע לעצמו, התחלנו קצת, אני וגם אני אשתי, התחלנו קצת להיות יותר ביקורתיים כלפי עצמנו.
אבל בגיל מוקדם היית גם, לא יודע, איזה טראבל מייקר כזה, ששואל שאלות מיותרות?
לא, זו שאלה מעניינת, אני חושב שלא הייתי טראבל מייקר, אני חושב שדווקא הייתי מאוד בשורה, וגם די התאמצתי וניסיתי להצליח במסלול, כל מיני תחומים, זה היה נגיד, בתקופה שאני הייתי בישיבה של גור, אז היה, התחיל הנושא הזה של ללמוד הרבה דפי גמרא, זה היה רעיון חדש של האדמו"ר הנוכחי, בעבר היו יותר מתעסקים לקחת איזושהי סוגיה ולפצח אותה, והוא באמת הגיע ואמר, תפסיקו ללמוד עמודים חלקיקים קצרים מהתלמוד במשך שבועות ארוכים, בואו תתחילו לגמוע דפים רבים, ואז התחיל באמת כזה איזשהו תהליך, ואז נכנסתי לזה בכל הכוח ונבחנתי כמעט 1,000 דפי גמרא, אז קיבלתי תעודה מאוד מרשימה, זה היה די נדיר. אז כן, אז, זאת אומרת, כן הייתי בתוך השורה, אבל תמיד נקרא בי איזושהי מחשבה בראש, איזושהי תהייה, איזושהי ביקורת קטנה, ותמיד גם ידעתי איך ככה להשקיט אותה, לא לתת לה לצמוח.
אבל הביקורת היא, היא לא על החרדיות, או על הדתיות, או על, לא יודע, על אמונה, אלא על החסידות.
תראה, כשאתה נמצא בתוך המסלול, אז אין הפרדה אמיתית בין מה זה חסידות, ומה זו יהדות, ומה זו חרדיות, ומה זו ישראליות. יש דרך חיים אחת, שבתוכה אתה מתקיים, ובה אתה הולך. אין איזשהו רבדים בתוכה, אתה לא יודע, זאת אומרת, כשאתה נמצא למפרע, אפשר לנסות להתחיל, כן לנתח את זה לאחור, וכשאתה נמצא בפנים, אתה לא מוצא חלוקות כאלה, וכשאתה ביקורתי, אתה ביקורתי כלפי הכל. לוקח זמן ופרספקטיבה ותהליך, שתוכל באמת לנווט את הרבדים האלו, למר, מה יהדות, מה חרדיות, מה ישראליות, מה גוראיות, יש בזה המון 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 מורכבויות, אבל זה קורה רק למפרע, בשעת מעשה אתה רואה את הכל ביחד.
אז בכל זאת, תתאר לי את התהליך, אתה גם מוקם מתוך המוסדות, מתוך המערכת המאוד מאוד תומכת של החסידות.
נכון, האמת שגם בשום שלב גם לא נפרדתי מחסידות גור באופן רשמי בדרך כלשהי, וגם בטח לא באופן טראומטי, זאת אומרת, זה היה לגמרי בחירה אישית, וגמרי נפרדנו לשלום, ואני והחסידות באופן די חיובי, כלומר, זה לא שרבים ידידיי, כל משפחתי, פלוס מינוס נמצאים שם, ומה זה רבים? פחות יותר כל ידידיי, מעבר לידידים חדשים של השנים האחרונות, כל חיי הם שם, ולא לא, לא, נתתי לחיים אלו ביתה, אלו ביתה. אבל...
אז תנסה לתת לי בכל זאת הסבר, או מילים לביקורת שלך, או לקושי שלך, למול ההתנהלות החסידית הזאת.
אני חושב שהאובר קהילתנות, האובר מעורבות של הקהילה בחיים הפרטיים, שבאו לידי ביטוי בכל מיני היבטים, גם בהיבט האישי המשפחתי, שחסידות גור מאוד נוטה להיות מעורבת, גם בהיבטים שקשורים לטכנולוגיה, מה שקשור לאינטרנט, מה שקשור לסמארטפון, בהיבטים שקשורים לחינוך, איך שמתנהלת מערכת החינוך, זה כל מיני רבדים בתוך הקהילה, שהתחושה שלי כפרט, וכפרט שמתחיל להיות יותר ויותר מודע לעצמו, הייתה תחושה שלי נוחות. אני זוכר לדוגמה, החזקתי סמארטפון ובסתר, עוד כשהייתי ממש ככה אברך בשטיבל של גור, בבית כנסת של גור, בתוך הקהילה לגמרי, כבר אז החזקתי סמארטפון ועסקתי בתחום הפרסום, וזה היה מאוד יעיל, אבל גם, האמת שגם נמשכתי לזה, זה באמת היה דבר שהעיף את הסקרנות שלי, והרגשתי שאני לא יכול להיות בלי זה. אז אני זוכר, ואחד הכללים, שאתה חבר בקהילה, אחד הכללים ממש חשובים והכי דרמטיים, שקשורים גם לקבלת הילדים למוסדות, שזה הדבר הכי משמעותי בסופו של דבר, כשאתה חלק מקהילה, זה איפה אתה מחנך את הילדים שלך. וזה באמת להתחייב שאין לך גישה לאינטרנט, ואין לך סמארטפון, ואין לך שום דבר שהוא לא קשר לפי ועדת הרבנים, של עיני מחשבים וטכנולוגיה. ואז רשמתי את דודי לשני לחיידר, לתלמוד תורה, והייתי צריך באמת למלא טופס, אז מילאתי טופס. עשיתי, אין ברירה, זה אונס. אז רשמתי, ואז קיבלתי טלפון ממזכיר הוועדה, אני זוכר את הסטרציה הזאת דווקא. הוא אומר לי, קיבלנו אינפורמציה שיש לך מכשיר לא כשר. אני כמובן אמרתי, והכחשתי והסברתי שזה מכשיר שמשמש אותי לנסיעות לחול, ו... הוא יאמר לשבחו שהוא לא, הוא הרגיש שהדג נכנס לרשת, אז הוא לא ניסה להרוג אותו. אוקיי, אז תדבר עם הרב הזה והזה, ותסדר לעצמך מכשיר כשר. כמה שאחרי שבוע כבר היה לי מכשיר שלישי, כבר היה לי מכשיר כשר, סמארטפון, וגם מכשיר סמארטפון כשר, הייתי צריך עם שלושה מכשירים בכיס. השלישי עלה 300 שקל בחודש, אני זוכר את הסכום. וכן, אז אני חושב שזה אחד היה, אחד הרגעים שכאילו הרגשתי ממש ככה סוג של ניצוד. אני לא, למה אני צריך לשקר? למה אני צריך למלא תפסים שאני לא מאמין בהם? למה אני צריך להיות? וזה באמת אחד הטריגרים, אחד מיני רבים שגרם לי להרגיש שאני צריך לנסות למצוא לעצמי מסלול אחר. והצעד הראשון, כמו שאמרתי, הדבר הכי דרמטי בעצם זה המוסדות, אז הצעד הראשון היה לקחת את הילדים ולהוציא אותם מהמוסדות של גור, בצורה מאוד נעימה, בצורה, אני זוכר שהמנהל של התלמוד הוא אפילו התקשר לחמי, אמר לו, מה קרה, למה מוצאים את הילדים? אז הוא אמר, תראה, זה כבר לא מתאים לאורך החיים שלהם. אמר, לא, שישארו ויהיה בסדר. זה היה מאוד, זה לא היה בדינמיקה גרועה, אבל זה היה בהחלטה די מודעת ומאוד חזקה שלנו. ובדיעבד, אני חושב שזה היה דבר עצום בשבילנו, אני מודה להשם שנתן לי את העוז והשכל, כי זה לא פשוט.
ונלווה לזה גם איזשהו תהליך של מודעות פוליטית מעבר לכך. או שהוא היה מוקדם יותר, אני לא יודע.
כן, האמת שגם את זה קשה לי, כי תשים את זה על איזשהו לוח זמנים, אבל אני חושב שגם אחד הנושאים שבשלב מוקדם מאוד הטריד אותי, זה הנושא של החינוך. ובאופן ספציפי, בכל מה שקשור ללימודי ליבה, ובאופן לא יותר ספציפי, אני חושב שדבר הכי מרכזי זה היה אנגלית. כמו שאמרת בפתיח, אני עוסק, אני אשתי עוסקי בייצור בגדי ילדים, ומטבע הדברים אנחנו עושים את זה בחול, עושים את זה בהודו, בטורקיה, היום בסין. והדבר הבסיסי זה לדבר אנגלית.
שלא היה לך מהבית.
לא, מהבית, בוודאי, בית ישראלי.
כן, אני אומר, לא מהבית ולא מהבית ספר.
מהבית ספר. היה לנו אחד המורים שככה, כמה שעות שנותרו ככה, בסיום של איזה יום, לימד אותנו את ה-ABC. אז זה למדנו כן בתלמוד תורה, וחוץ מזה, שום דבר. מתוך, היה לנו יום לימוד שהתחיל ב-7 בבוקר, והסתיים ב-6:15 בערב. סופר ארוך, מתוכו הוקדשו שעה וחצי למה שהיה מכונה לימודי חול, כלומר כל השאר היה לימודי גמרא, תורה, נביא, חומש, את השעה וחצי ביום, 5 ימים בשבוע היו מוקדשים ללימודי חול, שבהם צריכים להכניס דקדוק ועברית ולשון וכתיב וכתב ומולדת, והיה איזשהו באמת כמות נושאים שצריכים להכניס במינימום זמן הזה, אז כמובן שלא נשאר זמן לכלום, גם מה שלמדנו, למדנו ברמה ממש בסיסית, ודברים כמו אנגלית ומתמטיקה, בטח מהרמות היותר מעבר לשברים, לא למדנו בכלל. והמודעות הפוליטית שהתחילה בזה, שבאמת, אני זוכר שזה כאילו נפל לי פתאום הסימון, שלפיד בעצם רוצה שאנחנו נלמד ליבה, למה זה כל כך גרוע? כי אני זוכר, כאילו, המודיע הספימפן, זה היה פעם ראשונה של לפיד, הבחירות הראשונות, זה נראה לי היה ב-2009, אם אני לא טועה. הוא היה דמון, ואני זוכר שכאילו פתאום נפל לי הסימון, רגע, אולי הוא צודק. כאילו, זה היה מהפכני, אני זוכר שהמשפחה שלי ממש כעסו עליי, אני זוכר בזה שולחן שבת, איך אתה מעלה על דעתך, זה האויב שלנו, זה. אמרתי, רגע, הוא אומר דברים לעניין, באמת, זה דבר שחסר לנו, למה לא בעצם? ואז אתה בעצם קולט שמערכת הפוליטית החרדית, שאתה תמיד מחונך ורגיל לחשוב שהם אלה שמשרתים אותך, והם אלה שפועלים בשבילך, ולכן גם המעורבות הפוליטית החרדית היא מאוד גבוהה, כולם יוצאים להצביע וכולם מחויבים. אז אתה קולט שהם לא בהכרח פועלים לטובתך, יש פה יכול להיות שמשרתים מנגנונים אחרים שאתה לא ממש רוצה אותם. פה זה גם מתחבר להיבט הפוליטי, וגם נושא החינוך באמת העסיק אותי גם עד היום, זה נושא שמאוד, אני לצערי לא מספיק אסרטיבי כדי לפעול כמו שהייתי צריך אולי לפעול, כי הילדים שלי, כמו שאולי נספר בהמשך באמת מסודרים היום, אבל זה באמת אחד הטריקרים המשמעותיים שלי, גם להבין את המשמעות הפוליטית של התהליכים.
וגם בנושאים אחרים, של, נאמר, שאלות מדיניות, נושאים יותר...
אני מוכרח לומר שזה לא היה אף פעם האישיו הגדול שלי, כי אתה יודע שיש לך צרות הרבה יותר גדולות בפירמידת הצרכים, ואתה עוסק בהן, אבל זה קרה במקביל, ככל שיותר ככה התחלתי לנתב את דרכי בעולם הגדול והרחב, והתחלתי קצת להכיר ולשמוע, ואז באמת נפגשתי גם בעניין הפוליטי המדיני, ואני חייב לומר ש... רמת הידע שלי הייתה מאוד מאוד בסיסית לגביו, כלומר, ככל שנחשפתי באופן בלתי אמצעי, כשאתה חי בתוך קהילה, שוב, זה גם קשור לזה, אתה חי בתוך הקהילה, שכל החיים שלך מתנהלים, אתה כמעט לא נפגש עם מישהו שמחוץ לקהילה, ואני לא מדבר ברמה של להיפגש עם חילוני, ואני לא מדבר ברמה של להיפגש עם ערבי, אני מדבר ברמה של להיפגש עם חסיד בלז. גם זה נחשב כבר קצת, כאילו, כמה, אין לך חבר חסיד בלז, חברים שלך, זה מתוך הקהילה, הכל קורה בפנים. אז כן, יש את התנון המודיע, ודווקא יש שם כתב מדיני מאוד מאוד מרשים, א' פאר, ישראל קצובר, שהוא באמת עדיין כתב צבאי אומנם, אבל קצת מידע, ואנחנו קוראים מעולים באופן כללי החרדים, ואני באופן אישי מאוד קוראים מאוד נתונים, אבל עדיין רמת המידע הייתה ממש ממש מופשטת וכללית, וככל שככה התחלתי לפתוח קצת העיניים ולשמוע יותר, וגם מסגרת כל מיני תוכניות שהשתתפני, וגילונות גם השתתפנו יחד, יצא לי גם להכיר וללמוד את ה, גם ברמה האישית, להכיר פלסטינים וערבים ישראלים עם זהות פלסטינית, ולהכיר את, את המורכבות של הבעיה הזו, וגם היום אני גם המנוי היחיד בשכונה שלי כנראה של עיתון הארץ, וכל שבוע אני קורא את המדורים, ואני כאילו באמת זה, זה מזעזע להבין מה, מה קורה פה ב, באזורים החשוכים האלה שכמעט לא מדברים עליהם. אז ברמה האישית כן, אבל אני לא בטוח יכול לומר שזה קשור לתוך התהליך האישי במובן העמוק של ה...
וואו, זה... בטח מהמם לגלות כל כך הרבה דברים חדשים כשאתה יוצא מתוך הזרם הזה. יש איזה תהליך נפשי?
כן, זה תהליך מעניין, ובאופן מסוים זה גם הכל קשור להכל, כי כשאתה יוצא מתוך קהילה, כשאתה כאילו פותח, אתה מזהה שדרך חשיבה שלך הקודמת הייתה מאוד 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 מנותבת ומאוד ברורה, ואתה פתאום אומר, אוקיי, אני כעת לא נותן לעצמי עוד פעם להיכנס לתוך שום מסלול של מחשבה. כל דבר שאני אשמע, כל דבר שאני אחשוב, כל דבר שאני ארצה להאמין בו, אני אפקפק המון המון פעמים. האמת שזו הייתה ציפייה שלי, שכל חבריי שנמצאים באזור הזה, שנגדיר אותו כעת הצורך הדיון, חרדי חדש, יהיו יותר ביקורתיים גם בדברים שהם לא קשורים דווקא לציבור חרדי, אלא גם דברים שקשורים למדיניות הממשלה בשטחים, או דברים שקשורים לצדק חברתי וכדומה. אני לא יכול לומר שיש איזושהי מגמה ברורה מאוד בעניין הזה. כלומר, יש בהחלט רבים שהם ביקורתיים, אז ברגע שהם ביקורתיים כלפי עצמם וכלפי הקהילה שלהם, אז גם הביקורת שלהם מתרחבת בעוד נושאים, וגם שקשורים לביתים מדיניים. זה לא תמיד ככה. זאת אומרת, במקרה שלי זה כן היה, הרגשתי גם איך הכל מתחבר, איך כל הנתיבים האלה הם בעצם יושבים על אותו כביש רחב, שאומר, תפקפק, תפקפק, אל תיקח שום דבר כמובן מאליו, כבר היית בתוך מסלול שמובן מאליו, אל תיתן לזה לקרות שוב בצורה הזאת. תהיה מאוד פתוח לשמוע דברים.
מבלי לתייג, השתמשת בכל זאת באיזושהי כותרת שקראת על החרדים חדשים, אתה יכול להעריך את היקף התופעה?
אני יכול להעריך, אבל הערכה שלי לא מבוססת על שום מדגם סקר, למרות שהיו כמה לאחרונה כל מיני ניסיונות להעריך את זה. קודם כל נסביר למה זה מאוד קשה להעריך את זה. כמו שהסברתי בעצם, הציבור החרדי בנוי בצורה של קהילות, כלומר, כל פרט חרדי לרוב, חוץ מאשר כל מיני נספחים, שזה בעלי תשובה וספרדים שמנסים כל הזמן לחדור לקהילות המבוצרות האלה, וכמו שאנחנו יודעים, או ציבור, לא בהצלחה מרובה. אז כשאדם נמצא בתוך הקהילה, תוך הציבור החרדי, הוא תמיד משוייך לאיזושהי קהילה. והמחיר של להיות חרדי חדש, המחיר של להיות ביקורתי כלפעילה, הוא מחיר מאוד גבוה שרוב האנשים לא מסכים לשלם. ולכן,
אנשים נשארים בשוליים,
אנשים נשארים בתור, לא רק בשוליים, נשארים, יכולים להיות גם במיינסטרים של הקהילה, והם נמצאים לפעמים גם בתפקידים חשובים, יכולים להיות במקומות משמעותיים בתוך הקהילה, אבל עדיין בלב פנימה הם מאוד ביקורתיים, אבל בחישוב קר, הם לא יאמרו את זה והם לא ידברו על זה, ולכן מאוד קשה להגיד מה, לעמוד מה באמת ההיקפים.
אם נשתמש באיזה פרוקסי, באיזה קירוב של נגיד בעלות על טלפונים, חכמים, סלולריים.
שוב, אני לא רוצה להגיד נתונים שאני לא מכיר, אבל אם אתה שואל אותי בערכה אישית שלי, אני מאמין שמדובר בין 10-25% מהחברה החרדית.
שמחוברים לאינטרנט?
שמחוברים לאינטרנט, אני מאמין שיש יותר מזה.
כן?
שמחוברים לאינטרנט יש יותר מזה, ויש גם תהליך מעניין, בטוויטר זה מאוד מאוד בולט, של הרבה מאוד חרדים שהם לגמרי חרדים, ונמצאים בה, יש להם סמארטפון, ויש להם כבר מטבע דברים אינטרנט, ויש להם גם יוזרים גלויים בטוויטר, דבר שלפני 5 שנים לא היית יכול לעלות על דעתך, כאילו היה...
בניגוד לעמדת הרבנים.
בניגוד לעמדת הרבנים כביכול המוצרת, אבל זה פתאום, זה, יש ביטוי בגמרא שאומר, עבר אדם עבירה ושנה, נעשית לו כיתר, וזה באמת נעשה כבר כיתר, אתה רואה את זה מאוד מאוד בולט, דווקא בטוויטר משום מה, איזשהו רשת חברתית שצריך לחשוב מה הסיבות שזה הגיע לשם, אפשר גם להגיע לכל מיני רעיונות בהקשר הזה, עניין שזה הרבה טקסטים, זה הרבה פחות תמונות, הרבה פחות ויזואליה. שם אתה באמת רואה חרדים שהם מצד אחד חשופים לגמרי לאינטרנט, כלומר, אני מכלל להגיד, אין חפיפה מושלמת בין חשיפה לאינטרנט, זה גם ציפייה שהייתה לנו, רק יחשפו לאינטרנט ופתאום משתנה כל המערך הפוליטי וכל המערך החברתי. זה מוקדם לטעון את זה, חשבנו ככה באביב הערבי, וחשבנו ככה בכל מיני היבטים, שהנה הדמוקרטיה פורץ מבין הביטים של האינטרנט, זה לא לגמרי הוכיח את עצמו, בטח לא בצורה מוחלטת. אי אפשר גם להכחיש שזה יוצר תהליכים, ושזה משנה את הדברים, אבל עדיין זה לא מובהק. אז אני לא יכול להגיד לך מה, אם יש מתאם, אני לא חושב שיש קורלציה מושלמת בין אנשים שיש להם גישה לאינטרנט לבין הגדרה חרדים חדשים, בטח לא החרדים החדשים שאני מדבר עליהם. ואני חושב שכשאנחנו מדברים על חרדים חדשים, במובן שאני מדבר עליהם, חרדים ביקורתיים, אני שוב מעריך שזה בין 10-25% מהחברה החרדית, אבל זה באמת מספרים מהאצבע לפי איזושהי תחושה ותחושות בטן יותר מאשר ביסוס מדעי מחקרי מעמיק.
אז תכף נחזור אולי לשאלה החרדית הכללית, אבל הנקודה הבאה שלך היא רצון שלך להתגייס.
כן, אז זה באמת כבר גיל מופלג, 26, 27, אני כבר נשוי עם 3 ילדים, אחרי כמה שנים בתחום הפרסום החרדי, וכחלק מהתהליך שאני עובר, אני באמת מתחיל לטעות על העניין הזה, שבעצם לא שירדתי, התחתנתי בגיל 19, לא, בכלל לא היה באותו זמן, במסלול החיים שלי בכלל, הצבא לא היה בכלל אופציה. אגב, מסיבות בריאותיות גם לא קיבלתי סתם דיחוי, אלא גם בעצם קיבלתי פטור מסיבות בריאותיות פיזיות. ואז בגיל 26 אני בעצם מתחיל לחשוב על זה שזה לא פייר, זה לא הוגן, ואם אני רואה את עצמי יותר כישראלי, אז הדבר הבסיסי של המחויבות שלי למדינה, באמת אני צריך לבוא ולהשלים את זה, ובאותה תקופה באמת מסלולי השילוב חרדים בצהל, בכל מיני חילות מתחילים לצבור תאוצה, ואני באמת פונה, הכרתי איזה ידיד שבאמת היה בכיר מאוד בתוך המערכת של השילוב חרדים, ו... פניתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להתגייס, אני כבר אומנם לא בחור בן 18-19, ואני חושב שיש לי גם יכולות קצת יותר נרחבות בסיטואציה הזאת, ואני רוצה לגייס אותם לטובת צבא הגנה לישראל. אז היה איזשהו ניסיון, באמת בדקו כל מיני אופציות, אבל אחרי בדיקה קצרה, זוכר חזר, הייתה קשיב, בגיל שלך, המצב המשפחתי שלך, המצב הפיזי, מבחינת הרישומים הצבאיים שלך, התועלת שלך בשירות כחייל בסדיר, לא זה מה שתרום למדינה, בו יש משהו אחרי שצריך לעשות. אנחנו מנסים להקים עמותה אזרחית, שתהיה בעצם הזרוע האזרחית שתועיל ותעזור לצהל ולמאמץ הלאומי של שילוב חרדים בצהל, ואתה עם היכולות שלך יכול לנסות להקים ולהוביל את זה. באמת נרתמתי לתוך העניין הזה. באמת התחלנו מה שבהמשך נקרא ארגון שחר, יחד עם אנשים טובים בעיריית ירושלים, קינלי, משה טורפז, נבה פירר, משרד האוצר, כל מיני רפרנטים שבאמת הייתה עבודה מדהימה איתם, כמובן באקה, אנשים כמו מנדיקאץ, כמו אמיר וקנין, באמת היה פה איזושהי יצירה של חיבור שבעצם יצר ארגון שחר, שזה בעצם הייתה זרוע אזרחית שפעלה בתוך הפועלת, אגב גם היום, בתוך הציבור החרדי, והמטרה הייתה להרחיב את הגיוס. במסגרת זה אני זוכר, פגשנו את אופר וינטר, זה היה ממש אחרי צוק איתן, אחרי הקרב שלו בסג'איה, והוא הגיע לקרב הבא שלו, ככה הוא הגדיר, אני רוצה שיהיו חרדים בחטיבת גבעתי, זו הייתה חטיבה שלו, וזה היה בעצם הפרויקט הראשון שהוצאנו לפועל, זה היה להקים פלוגה חרדית, פלוגה תומר בחטיבת גבעתי, זה לא היה פשוט בכלל לבוא, וזה כבר לא מדובר פה על איזה שכל מיני מסלולים מרופדים, שדיברו על זה שחרדים מתקבלים הרבה אלפי שקלים ומקצוע ועניינים, פה זה להתחייל כחיילים מן המניין, חיילים קרביים, לגמרי קרביים, בלי שום הנחות, בלי שום פשרות בהקשר הזה, ואחרי חודשיים של מיונים ושל איתורים ושל הכנות, עמדנו את הפלוגה הראשונה של תומר בתוך גבעתי, ושם זה המשיך הלאה והלאה.
אני מאוד מאוד הייתי רוצה לגלוש עמוק אל תוך הנושא הזה, אבל יש עוד הרבה נושאים, אז רק תן לי שורה תחתונה, אנחנו משלים את עצמנו בכל מה שקשור לגיוס, ובעצם כל החקיקה וכל ה... בעצם יש פה גם מצד אחד תהליך של ישראליזציה שיקרה גם אם לא יהיו חוקים, ומהצד השני איזושהי הכרה שאולי צריך שלא יהיה גיוס מלא.
אני חושב שבוודאי שיש פה הרבה 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 יותר עניין תקשורתי ופוליטי מאשר מהות בדיון הזה. והעיסוק הגובר מאז ממשלת לפיד הראשונה בנושא הזה הוא הזיק התהליך. אני לא חושב שאפשר לפתור את העניין הזה בתוך זמן קצר או באיזושהי חקיקה כלשהי, מצד אחד. מצד שני, חשוב גם לומר שהשילוב החרדי בתוך צהל הוא חשוב גם לצהל, אבל הרבה הרבה יותר חשוב לחרדים, בגלל שהמסלולים החרדים שקיימים בצהל זה אחד הדרכים הכי מהירות שיש להשתלבות בחברה הישראלית לצעיר חרדי, ואולי לא זו התכלית הבלעדית שצהל צריך לשמש, אולי זה אפילו תכלית ממש ממש משנית, אבל אני חושב שזה היה, בתקופה שאנחנו התחלנו לפעול, זה היה מנוע מאוד משמעותי של אזרוח, של קבלה לחברה, וזה היה דבר שהוא צריך, דבר משמעותי שהוא היה צריך להיות אז, וצריך להיות גם היום, אבל ברור שככל שהוא הופך להיות נושא במרכז העיסוק הפוליטי, זה רק מרחיק, זה רק מרחיק את התהליך. אני לא יכול לומר שכרגע אני רואה פה איזה פתרון גאוני לפלונטר.
והיום ברמת השטח אתה מרגיש שיש יותר... יותר ביקוש, יותר לגיטימציה, או עדיין זה עקב בצד אגודל?
אז אולי לא אמרנו, אז אני כבר לפני עוד מעט שנתיים פרשתי מהניהול,
לא, שלוש שנים, אבל... לא, אני אפילו ברמת ה...
בתחושה שלי יש איזושהי ירידה, יש איזושהי ירידה מסוימת, בטח שאין עלייה, וכרגע כל עוד לא יקרה איזשהו שנה, שנתיים של רוגע ושלווה, שיכניס את המערכת למקום רגוע ושלא נמצא בין הסערה הפוליטית, אני לא רואה שזה תהיה עלייה, וכרגע בטח זה נמצא במקום לא טוב.
ומעניין לעניין באותו עניין, הילדים שלך לומדים בחינוך הממלכתי החרדי. שם יש יותר ביקוש, יותר התפתחות של לגיטימציה לגישה הזאת.
לצערי, הביקוש הוא גדול מאוד.
גדול.
גדול מאוד, וככל שקמים מוסדות, לצערי ממש לא מספיק, אבל כאשר ישנם מוסדות, נניח בירושלים, אז האוברבוקינג שם הוא מטורף. כלומר, הרישום שם הוא פשוט עולה על גדותיו, נגיד בבית ספר הממלכתי חרדי היחיד שישנו לבנות בירושלים, בשנה שעברה על שתי כיתות שאמורות להכיל 50 בנות, נרשמו 140 בנות. זאת אומרת, 90 בנות שרצו ללכת למלכת החרדי, לא יכלו, כי פשוט אין מקום. אבל זאת אומרת, הביקוש הוא קיים, ולא רק שהוא קיים, הוא קופץ אקספוננציאלית, כי אנשים רבים מאוד, כמו שדיברנו קודם, המוסדות לימוד בחברה החרדית זה אחד המנגנון השליטה הכי חזקים שישנם. כאשר אדם קצת סוטה מהשורה, מהר מאוד מוסד הלימוד של ילדים ידע להכווין אותו אליה חזרה. וכאשר קמים מוסדות כאלה שהם במידה רבה עצמאיים, אומנם עדיין יש שם כללים, ויש שם איזושהי תפיסה חרדית, ואיזושהי תרבות חרדית שחופפת על המקום, אבל עדיין היא מתנהלת בצורה הרבה יותר שקופה, הכוח של המנהלים הוא הרבה פחות חזק, הרבה פחות אבסולוטי מאשר מה שקיים ברשתות הפרטיות.
ויש לימודי ליבה.
וכמובן, הדבר המרכזי זה הלימודי הליבה שהם מתקיימים שם.
זאת אומרת, זה מוסדות מבחינתך, שמגשימים את התפיסה, נגיד, הממלכתית שאני רואה בך?
כן. כן, מבחינתי, שני הבנים שלי לומדים בתלמוד תורה, שהוא ממלכתי חרדי בירושלים, גם הוא אחד מיני יחידים, אין מספיק, אבל הילדים שלי כן, הם לומדים במוסד שהוא ממלכתי חרדי, לימודי ליבה מלאים, אנגלית מלאה, פלוס חוגי העשרה, כמו שחמט, מחשבים, אתמטיקה, תוכניות מכוננים, וכולי וכולי, הכל נמצא שם.
הציפייה שלך בעצם, אם אני הולך גבוה גבוה, אל מעוף הציפור, מהחברה החרדית היא... קחו אחריות.
כן,
כלומר, אני... זה לא שאתה מצפה לאיזשהו שינוי והפיכת החברה החרדית, להתנתק מהניתוק הזה שהם גזרו על עצמם.
אני חושב שזה קשור לניתוק, כלומר, מה שבעצם מוביל לכל התהליכי הסתגרות האלה, שאגב, הולכים ומתגברים עם השנים, למרות שיש כאלה שחושבים אחרת, זה בעצם המטרה העליונה שהיא לשמור על איזושהי גחלת מוסתרת שנמצאת מאחורי החומות, שאנחנו מאוד מאוד רוצים שהיא לא תכבה. והטענה שלי שמרוב הגבעת החומות, כבר העיסוק בחומות נהיה הדבר המרכזי, נהיה המהות, ואף אחד כבר לא מתעסק בדבר המהותי עצמו, שזה באמת החיים יהודיים בעולם שלנו פה, ובמקום לעסוק בחיים יהודיים, אנחנו מתעסקים בלהגביע חומות.
אבל זו הביקורת אולי, נגיד, התוכנית המהותית שלך על מה קרה לחברה, אבל... מה אתה רוצה שיקרה לה ברמה המדינתית החברתית?
ברמה המדינתית החברתית,
כי כנראה שהרב מגור לא ישתנה באופיו או בניהול חצר חסידיו. אבל הציפייה שלך שמה?
תראה, הציפייה הכללית בהקשר הזה, זה ציפייה להשתלבות אזרחית של הציבור החרדי בישראל. המצב הוא המצב החרדי הזה, שמסתכלים על המדינה כפריץ, שריד לתפיסה המזרח אירופית שלפני 100 שנה, שרק צריך להסתדר איתו ומחכים, או שהכלב ימות, או שהפריץ ימות, ותמיד נגיד כל נושא גיוס החרדים, הרי מה בעצם מנסים לחכים החרדים? כלומר, לדחות את זה עוד 5 שנים, עוד 4 שנים, עוד... מה יקרה אז? ואז מה? פעם שאלו את ליצמן. מה יקרה? עד אז המשיח יגיע. זה בעצם... זה על רגל אחד התפיסה החרדית. אני אומר, רבותיי, בואו נתעורר. אנחנו נמצאים פה במדינת ישראל, אנחנו נמצאים פה בין יהודים, אולי לא בצורה אידיאלית שאנחנו היינו רוצים לראות שהיהודים מתנהגים, אבל... אוקיי, אבל עדיין זה באמת הפריחה הכי 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 גדולה שהייתה לעם היהודי מאז ומעולם. צריך לפתוח את העיניים קודם כל ולהכיר בזה. ואחרי שמכירים בזה, ואפשר להמשיך להתווכח על ההיבטים האזרחיים של המדינה ברמה היהודית, אי אפשר להתעלם מהחלק שלנו פה ברמה האזרחית. אנחנו גרים באותו בניין, אז אפשר להתווכח איזה לובי נעשה, אבל אי אפשר לא לשלם ועד בית, אי אפשר לא לקחת חלק בצרכים של הבניין של המדינה הזו. וזה קריאה שהיא כבר לא מופרכת היום. זאת אומרת, זה כבר לא משהו שאיזשהו משהו מופרך לגמרי ושמנותק.
אתה אומר בעיקר גם כי יש להם רצון לא רק להסתגר, אלא להשפיע על איך נראה הלובי.
כן, ושזה גם תמיד פרדוקס. מצד אחד אנחנו נורא נורא מסתגרים, ואז פתאום גשר יהודית בתל אביב. איפה זה בכלל תל אביב? אתם בכלל לא ביקרתם שם אף פעם. מה? ליצמן נעמד על רגליים ויפרק את הממשלה. תחליט, או שאתה רוצה רק להסתגר בבני ברק ובגאולה, או שאתה רוצה להיות חלק מהמדינה, אתה רוצה להיות חלק מהמדינה, אז אתה צריך להיות חלק, אתה רוצה להשפיע על גשר יהודית, תיקח חלק בבניינים שמשתמשים מצד לצד בגשר יהודית, תהיה שם, תיקח חלק בתוך הכלכלה הזאת, תהיה חלק מהחברה האזרחית, ואז יכול להיות שגם תרצה פחות, פתאום תגלה שיש שם אנשים שהם טובים בסך הכל, למרות שהם אולי לא שומרים שפעת באופן הזה, או שאולי הם הולכים אחרת וחושבים אחרת, אבל הם בני אדם טובים, וכבר אין לך אולי לחנך
אותם. תנקות שנשבו. אני בגיגול קצר, מוצא שאתה נחשב הרבה פעמים כמין חרדי מחמד כזה, שנחמד להוסיף אותך, לראות אותך בכל מיני הפגנות, ולצרף אותך. זה לא פוגע בך ב... כלומר, השמאל, אני אמרתי את זה בסמך, כן? נהנה מסיפוח שלך כאיזושהי דוגמה.
קודם כל אני אשמח שיעשו את זה יותר. זה לגמרי לא משהו שאני מרגיש שאני עושה את זה בצורה לא טבעית לי.
שאתה בהפגנות שחיתות בכיכר ציון, זה לך זה טבעי, אבל זה מצטלם כמו...
זו הייתה אפיזודה מעניינת, כי זה באמת היה איזשהו ניסיון, זה היה מצחיק, כי זה היה עכשיו הפגנת ימין בכיכר ציון, וזה הייתה הכותרת. אז כשביקשו לדבר, אמרתי, אני לא ממש בטוח שאני מגדיר את עצמי ימין, אבל אני חושב שהמשמעות האמיתית של הימין בהקשר הזה לא הייתה ימין במובן של איזה מפלגה אתה מצביע, אלא במה שאני מקובל לתפוס כימין בהקשר הזה. חרדים זה ימין, מה שנקרא, השותפים הטבעיים. ולומר שגם בשטוח השותפים הטבעיים יש קולות חדשים ואחרים. אז אני לא מרגיש שמשתמשים בי, כלומר, אני מרגיש שאני אומר את מה שאני חושב, את מה שאני מאמין בו, ואולי בשתי מילים בהקשר של השחיתות, אני חושב שאף פעם לא ראיתי בימין נתניהו כזה מושחת. אני לא חושב שהוא מושחת גדול. אני חושב שהשחיתות האמיתית היא בזה שאתה ראש ממשלה 10 שנים, ואתה במקום לקדם את הדברים הנכונים שחשובים פה, אתה עוסק בהשרדות של השלטון שלך. זה שקיבלת הטבות מפה והטבות משם וסיגרים, זה לא ממש נתפס בעיניי כשחיתות החמורה, לא זה מה שמטריד אותי. אני חושב שזה גם לא נכון לעשות על זה קמפיין. השחיתות האמיתית היא זה באמת לקחת את המדינה ולהזניח אותה, להזניח הרבה היבטים מאוד מאוד משמעותיים וקריטיים בה, שאני באמת לא מבין למה הוא עושה את זה.
יש סיכוי לדעתך בשתי רמות לשותפות של השמאל מחדש עם החרדים, ופעם שנייה אולי להצבעה עתידית ביום מן הימים?
נחלק את זה לשניים, זאת אומרת, יש את החלק המיינסטרים החרדי, מה שמקובל לחנות, ששם בסופו של דבר זה סחר מחר, כלומר, בסופו של דבר אני לא מזהה איזושהי אידיאולוגיית ימין מעמיקה שמנחה את ליצמן וגפני ואת דרי, בפנימיות שלהם שמטרידה אותם באמת מנשבת עם שלט שמאל. הוויכוח בסופו של דבר, מי יוכל לתת להם יותר, וככל שמשתכנעו שצד אחר יוכל לתת להם יותר, אני מניח שיצליחו למצוא את הדרכים לתאר את השרץ. זה לא באמת כל כך מורכב, זאת אומרת, זה מורכב, אבל זה לא בלתי אפשרי, אין פה מחסומים מהותיים, כי באמת הגישה החרדית, תמיד אומר שלהכניס חרדים לקואליציה, זה לא משהו בקווי היסוד של הממשלה, אלא סעיף תקציבי. בסופו של דבר, הם...
לא מדויק, אם אתה צריך לוותר על גשר יהודית, שלא יוקם בשבת, אז אתה עושה פה ויתורים, שלפחות עבור האלקטורט שלך, עלולים לפחות להתאפס, כוויתור מהותי.
אני לא מומחה להיסטוריה פוליטית, אבל מיטב זיכרוני, בדרך כלל, האירועים האלה זה אירועים שקמים תוך כדי ממשלה, כדי לאתגר בכל מיני סיבות אחרות, בדרך כלל את הממשלה. כן, זה לא משהו שקורה בקווי היסוד. בקווי היסוד, מה שחשוב זה התקציבים, המשך קיום המוסדות החרדיים, זה מה שמטריד אותם.
אם השמאל יהיה מוכן לשלם את התג מחיר,
אם לבני הייתה משלמת את המיליארד שקל, הייתה כנראה, אי אפשר לדעת לאיפה ההיסטוריה הייתה מולך מאז. כלומר, זה לא באמת משהו שהוא במהות. זה בהקשר של החרדים המיינסטרים, ששם יש אתגר, אבל אתגר הוא יותר אתגר טכני מאשר אתגר מהותי. בקרב החרדים החדשים, יש בהחלט, כמו שאמרתי, לצערי לא כולם גילו את האור עד כזה כיף, או שגילו אור אחר, אני לא יודע. אבל יש בהחלט תנועה לא קטנה של, זאת אומרת, ככל ש... בתוך התנועה הזו, כי אנחנו מדברים פה על איזשהו אבנגרד, זה לא איזה זרם מרכזי, אבל עדיין בתוכו יש בהחלט תנועה שגם מובילים אותה אנשים כמו מיכל צ'רנוביצקי.
כן, גם רואה נקה.
זה בהחלט, שבאמת מובילים בתוך מפלגת העבודה, יש אפילו כאלה שנמצאים אפילו כמעט במרץ, יש כל מיני...
אבל זה עדיין איזוטרי.
זה מאוד איזוטרי, זה עדיין לא ברמות גבוהות. אני אומר שוב, כל הקהילה הזו זה קהילה של אלפים, עד עשרות אלפים בסך הכל, מתוכה כמה אלפים, זה לא מדובר פה עדיין במסות קריטיות, אבל זה תהליך שגם כאן מתרחש.
אתה חושב שיש סיכוי להצבעה החרדית יותר, נקרא לה... עצמאית בעתיד לבוא, שוב, או אולי יש... כן איזושהי תפות עם חצרות מסוימות.
קשה לי לראות את זה כרגע בקונסטלציה הפוליטית כעת
כי קורה. כי הרבה פעמים שאתה שומע, לפחות אני יוצא לשמוע לא פעם את חבר הכנסת הרב גפני, נשמע שבהקשר בטח המדיני, בטח בסוגיות חברתיות, שהשותפות הרבה יותר מהותית ועמוקה.
כן, אגב, גפני עצמו...
הוא מודה בזה, כמעט
הוא אלף אומר את זה, כן, הוא אומר, אומרים שאני שמאלן, הוא מודה בזה, בכל הקשור לתפיסות סוציאליות, תפיסות סוציאל דמוקרטיות שלו, הוא עוסק בזה הרבה, במה שקשור לתמיכה, מפעלים שנסגרים וכו', ובכלל בתפקידו בבת הכספים, וגם יש קשור לתפיסות מדיניות, הרב שח, שהיה בעצם המורה הגדול של תנועת דגל התורה, שנפלג דגל התורה, הוא היה בעד הסכם אוסלו, כלומר, אין איזה שוב, אני אומר, גם לליצמן, לאחרים, אין איזשהו תפיסה מהותית ימנית. החיבור שלהם הוא חיבור לצורך העניין ולצורך התקציבים הנדרשים. וכמובן שיש את האתגר הזה, את האתגר הפוסט-מודרני, את האתגר השמאלני שבעצם מעיין גם מבחינה זהותית, שזה באמת נקודה ששווה לחשוב עליה באופן נפרד, שזה באמת הימין, מבחינה מסוימת, מבטא יותר קשר לדת, ככה לפחות על עכשיו מסורתית. עוד מימי מנחם בגין, זה נתפס ככה, והשמאל מבטא איזשהו אוניברסליות, ואיזשהו משהו שהרבה פחות עושה כביכול ביהדות. אני חושב שגם זה משתנה, גם בפועל, כלומר, גם התפיסה היהודית פתאום הרבה יותר מעסיקה, גם חוגים שהם נחשבים פעם אוניברסליים לגמרי, פתאום יש איזשהו חזרה קצת לתוך התכנים יהודיים, זה רואים, רואים את זה בכל מיני תחומים בחברה הישראלית, גם מה שנקרא השמאל ההדוק, ולכן אני חושב שגם האתגר הזה אפשר לדלג עליו, זאת אומרת, אפשר למצוא פה דרכים חדשות לדיבור.
זהו, נגמר הזמן, אבל אני כן רוצה לשמוע ממך משחק שאנחנו מנסים לעשות כל פעם בתצורה אחרת, אז אני רוצה לשמוע ממך שתי החלטות, ככה באסוציאציה, שתי החלטות שהיית מקבל בתור שר, מנכ״ל, תבחר מה שאתה רוצה, באיזה משרד שבא לך, שאתה חושב שיכולות לשפר, לספר משהו בהקשר של הציבור החרדי, לשנות במשהו ככה, בשלוף.
אז תחתה הראשונה האמת יש לי, כי זה לא רק משהו שאני כעת שולף אותו, זה משהו שאני חושב עליו, וכבר עשינו עליו גם עצומה מאוד משמעותית בזמנו לשר בנט, כשבוטלו חובת, בוטל החוק שהיה אמור לעשות חובת לימודי ליבה בעוד שנתיים, תמיד זה כמיד ככה קורה. אז אנחנו בעצם פנינו לו בדרישה שבכל עיר חרדית יקום ביוזמת המדינה, בית ספר ותלמוד תורה ממלכתי חרדי.
שתהיה
אופציה. זאת אומרת, היום בבני מרק אין אפילו מוסד אחד, אין מוסד אחד לבנים וגם לבנות, אתם לומד ליבה. אין אפילו אחד, כלומר, עיר של 200 אלף תושבים, אולי כבר עברו את קו 200 אלף תושבים, אין שם אפילו אחד. אין אופציה. אין אופציה. זה הזוי. עכשיו, כאשר תושבים ניסו להתארגן, באו לעירייה, עירייה כמובן שם מחסומים לעירייה, אין שום אינטרס לתת להם את האפשרות הזו. ואני אומר, הדבר הראשון ששר החינוך, שסוף סוף כבר אין לנו שר החינוך קבוע, צריך לעשות, זה לא לכפות על אלה שלא רוצים, פשוט לפתוח את האופציה לאלו שהוא מעוניינים.
מעניין. החלטה שנייה?
החלטה שנייה, אני לא רוצה להישאר באותו נושא, אז אני כן אקפוץ קצת לנושא שילוב חרדים, למרות שאני אומר משהו ככה, ובזהירות אני חושב שהקשר הגורדי הזה שנוצר בין השתלבות בתעסוקה לבין התגייסות לצה"ל, הוא קשר שכבר גרם לנזקים אדירים, אדירים בהשתלבות לציבור החרדי בישראל, גם בצבא וגם בתעסוקה, ואני חושב שצריכים לבטל את הקשר הגורדי הזה. זה אומנם יוצר מצב מאוד מאוד לא פרי, שצריכים לחשוב.
זה בעצם פטור.
אבל מכיוון שממילא במצב הנוכחי אתה נותן לאנשים דיחויים, אז במקום לעשות את הדיחויים שוב ושוב, להשאיר את האנשים תלויים, ולגרום להם כביכול להשאיר אותם בישיבות, רק בשביל שהם יוכלו לקבל את הדיחוי, לפעמים גם בצורה...
אתה חושב שזה ייצר יותר השתלבות בעולם התעסוקה?
אני חושב שזה קודם כל לחתוך את קשר הגורדי הזה, כי זה בוודאי יביא נזק. כמובן שצריכים מהצד השני לפתור פה את בעיית השוויון שנוצרת. אני ממש לא בעד השוויון הזה, ואני חושב שהוא... הוא נזק למדינת ישראל, ונזק גם לציבור החרדי בזה שהוא הופך להיות נטל וכפוי טובה, והתנהגות שהיא לא סבירה ולא ראויה, אבל קשר הגורדי הזה הוא קשר גורדי מיותר, שצריכים לגדוע אותו דבר ראשון, ולחשוב על פתרונות אחרים, כי הוא לא משרת שום דבר.
נטע כץ, באהבה גדולה, מאוד מאוד נהניתי, שמחתי.
זה היה בהחלט עבר מהר הזמן.
אז אני מפנה גם את תשומת לבכם לצד ההסקט הזה לכתב עת חדש, של שמאל ישראלי מבית קרן ברל כצנלסון, גגלו ותמצאו שם במה רעיונית מרתקת שיוצאת 3 פעמים בשנה. ואנחנו מסיימים, עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומינר רוזנבלום, טכנאיתי גיזם אוזדמיר, אני צביקה ביקוארן. בדרך כלל אנחנו מסיימים פה נטע עם השמעה של השיר שבא מתוכו השם של הפודקאסט, החולם סך, מתוך אני מאמין, לא של ביאת המשיח, אלא של שאול צ'רניחובסקי, וביצוע יפהפה שגם בעברית וגם בערבית, כינור ותרגום השיר בלל בדרנה, גיטרה עודד רון, ומי שביצע זאת זה תמר שאוקי, אולי אנחנו צריכים להוסיף בתים ביידיש הפעם, אני יודע. תודה, נשתמע.
החולם סך, סך כי באדם אמין, כי יודע אני מאמין בך, אילא עביף בין אינסני ומינו, לאן שואפת לומחתי הלגל פס כי עוד אמין גם באדם גם ברוחו רוח אז סבחה ומינו בלינסני וברוחי הלחוי יבין כן